Did it on beauty be by? We are in a night 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 in a אז אנחנו בשעה טובה ונפלאה בפרשת חוקת, ובשקט בשקט, ממש בשקט, אנחנו עדים למהפכה נסתרת בפרשה שלנו, שלא הרבה שמים לב, כי אין שום איזשהו ציון דרמטי בפסוקים, אבל זה חתיכת מהפכה. לא היה כדבר הזה מאז שמות פרק י"ב, כלומר, מאז היציאה ממצרים. המעבר מפרק י"ט, בו אנחנו עוסקים בפרה אדומה, לבין פרק כ', בו מתוארת מיתת מרים ואהרון, אז המעבר הזה תומן בחובות דילוג של 38 שנים. כלומר, בתחילת חומש במדבר, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, ככה מתחיל החומש. שנה הראשונה זה בעצם כל חומש שמות וחומש ויקרא, כן? בהר בחוקותיי, מעיין השמיטה להר סיני וכולי, אז גם בהר סיני. חומש במדבר זה השנה השנייה, ומסוף פרשת קורח, כלומר, מאחרי העניין של המרגלים, אנחנו מגיעים לשנת ה-40, קפצנו 38 שנים, בואכה הארץ המובטחת, שזה כבר בא לידי ביטוי בעניין של פרשת מטות, פרשת מסי, עם אוג וסיחון, גם הפרשה שלנו קצת עם הכיבושים וכל הדברים הללו, אבל זה לא רק קפיצה כרונולוגית. מדובר פה קפיצה מהותית, קפיצה איכותית, כי אכן מפרק כף אנחנו עוסקים בנשמות אחרות, אנחנו עוסקים פה בנשמות של הדור שנכנסו לארץ, כלומר אנשים שחומות יריחו נפלו להם, אנשים שנכנסו עם ישוע כבשו את הארץ, זה לא אנשים שהם יוצאי דור מצרים, למעט יהושע כלב, אוקיי? ודברים כאלה. ועל רקע ההבנה החשובה שאנחנו עוסקים עכשיו בנשמות אחרות, נתחיל לעיין בפרשה קטנה, לכאורה קטנה, כי זה רק כמה, כן, 5-6 פסוקים, אבל עדיין נראה איך כל יסודות האמונה ממש ככה נחבאים ומגולמים בפסוקים הללו. מקור א', במדבר פרק כ"א, פסוקים ד' עד ט', וייסעו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה לאמור, למה העליתנו ממצרים עוד במדבר? כי אין לחם בין מים נפשנו, ונפשנו קצה בלחם הקל וקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימו את העם רב מישראל. ויבוא עם אל משה ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו באדוני ובבך. יתפלל אל אדוני ויסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה עם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. סך הכל 6 פסוקים, ועכשיו נתחיל לראות את יסודות האמונה שנעוצים ב6 הפסוקים הללו. פרשת חוקת לעולם נקראת בחודש תמוז, ליתר דיוק בתחילת חודש תמוז. חודש תמוז אומרים בעלי המוסר, זה כבר 3 חודשים לפני ראש השנה, תדידם, נה נה נה, אפשר כבר להרגיש, אז אומרים שתמוז ראשי תיבות בחילוף זמני תשובה ממשמשים מובאים. כן, וגם בגימטריה, יוצאנו שתמוז זה בגימטריה צדיק גמור. כלומר, אתה רוצה להיות צדיק גמור? זה פשט. אז כבר עכשיו תתחיל מה שנקרא לעבוד עכשיו, כדי לזכות בדין ולחתם בספרם של צדיקים גמורים. אגב, א' תמוז, זה יורצייט היום. א' תמוז, הילולה של מי? יוסף הצדיק. כן? ולכן, כבוד קדושת הרבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו, שמחר בערב בשבת קודש ג' תמוז, נציין את יום ההסתלקות וההילולה שלו, כותב שיסוד גדול בעבודת התשובה, בעבודת המחילה, נלמד דווקא מנחש הנחושת. לכן זה מתחבר לתמוז, כבר עכשיו תתחיל לעבוד על התשובה. אז בואו נראה בליקוטי שיחות, חלק אף-חט, מקור ב' לפניכם. ויבוא המל משה ויאמרו, חתמנו כי דיברנו באדוני ובבך, יתפלל אל אדוני ויסר מענו את הנחש. ויתפלל משה באדם, מפרש רש"י, מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה, שלא יהיה אכזרי מלמחול. מקור דברי רש"י הוא במדרש תנחומה, עכשיו מובאת ראיה נוספת לחובת המחילה. וכן הוא אומר, ויתפלל אברהם אל האלוקים, וירפא אלוקים את אבימלך. שואל הרבי, מה אתה צריך ביור? מאחר שניתן ללמוד את חובת המחילה, הן מתפילתו של אברהם אל אלימלך, והן מתפילתו של משה בעד בני ישראל, מדוע מדגיש רש"י שהדבר נלמד דווקא מכאן, כלומר מתפילתו של משה? הרי אפשר היה ללמוד את זה מאיפה? קודם לכן בבראשית, מהמקום שאברהם התפלל על אלימלך, ולמדנו בעיון השנה, נכון, בקיץ, שהשם אומר לאלימלך, כן, ויתפלל אברהם אל אלוקים, שזה הפעם הראשונה בתנ״ך שיש לנו את המושג תפילה, נכון? דווקא לומדים, דיברנו בעיון, למה דווקא לומדים תפילה מאברהם על אבימלך, לא נעסוק בזה כרגע. והביאור בזה, ישנם שני סוגים של מחילה המביאים לתוצאות שונות זו. שימו לב פה לדיוק הנפלא של הרבי. סוג ראשון של מחילה, מחילה ממוקדת בחטא. הנפגע מוחה לפוגע על החטא שחטא כלפיו, ואינו זוקף עוד את החטא לחובתו. התוצאה היא שהפוגע נפטר מעונש על מעשהו. שתיים, מחילה ממוקדת באדם. הנפגע מתפייס עם הפוגע, ומסיר מליבו כל טינה כלפיו. התוצאה של מחילה כזו אינה פטור מעונש בלבד, אלא חידוש מלא של מערכת היחסים בין השניים, כאילו מעולם לא חטא כלפיו הפוגע מעולם. וזהו ההבדל בין תפילתו של אברהם על אלימלך לתפילתו של משה על בני ישראל. על תפילתו של אברהם נאמר, והתפלל אברהם אל האלוקים, והרפא אלוקים את אבימלך. כלומר, תפילתו של אברהם התקבלה, והעונש הוסר. מכך ניתן אומנם ללמוד שאברהם אכל על חטאו של אבימלך, אך לא יותר מכך. שונה הדבר בתפילתו של משה. כאן הכתוב, ולא מסתפק בסגור התפילה כשלי עצמה, אלא הוא מוסיף ומדגיש, והתפלל משה בעד העם. לא הייתה זו תפילה להסרת העונש בלבד, אלא תפילה לטובתו הכללית של העם, לאחר שנפגע בעקבות החטא. ובהתאם לכך, גם ההיענות לתפילתו של משה לא התבטאה בהסרת העונש בלבד, אלא בפעולה שמטרתה הייתה לרומם את מצבו הרוחני של העם. עשה לך שרף ושים אותו על נס. במטרה שיהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. מכל זאת מוכח שמחילתו של משה לבני ישראל לא הייתה מחילה על חטאם בלבד, מחילה שמטרתה הסרת העונש ותו לא, אלא התפייסות גמורה של משה מבני ישראל, עד כדי ייצוג בני ישראל עצמם בתפילה לקדוש ברוך הוא, והתפלל משה בעד העם, כלומר לשיקום מעמדם ומצבם הרוחני. ויש לומר שזו הסיבה לכך שהקדוש ברוך הוא הורה למשה לעשות את נחש הנחושת משלו, עשה לך שרף, כדי להדגיש את הזדהותו של משה עם מצבם של בני ישראל. וזוהי כוונת דברי רש"י כאן, מכאן. למי שמבקש, דווקא מכאן, שמבקשים ממנו מחילה, שלא יהיה אכזרי מלמחול. דווקא מכאן, מתפילתו של משה, ניתן ללמוד על מידת המחילה הנדרשת. לא מחילה על החטא גריידה, אלא התפייסות גמורה עד לשיקום מלא של היחסים בין הפוגע לנפגע. לא מספיק לעשות רק תשובה על החטא. כי החטא הוא רק הסימפטום. הוא לא הבעיה. כלומר, החטא הוא סימפטום, הוא אינדיקציה לריחוק בין הבורא והנברא. אם אדם מעליב את אשתו והתפוצץ עליה, אז הבעיה זה לא שהוא יליב אותה. יש פה בעיה יותר שורשית, שהוא הגיע למצב שהוא מרשה לעצמו, שהוא מרגיש בנוח או לא בנוח, כאילו לדבר ככה. כלומר, זה ביטוי לריחוק מסוים שהוא יותר בעיה. כלומר, הבעיה פה זה הריחוק מהשם יתברך, עד שהגענו למצב שבכלל החטא הוא אפשרות, הוא מציאות אופציונלית, נגישה. אז ממילא הטיפול שורש לא מסתפק רק בטיפול בחטא, כי החטא הוא לא הבעיה, החטא הוא הסימפטום. כן? לאדם כואב הראש, אז הוא לוקח, כן, אקמול. כן? ואז מה? לא כואב לראש יותר, אבל הוא פתר את הבעיה? הוא פתר את הסימפטום. או שם אם זה יהיה בפרופן, או פרצטמול, אבל הוא לא פתר את הבעיה מהשורש. ולכן שורש הבעיה זה שהוא לא פתר את השורש הבעיה, שזה בכלל האפשרות האופציה שבכלל יש אפשרות לחטא. מאחר אנחנו קרובים לג' תמוז, אנחנו ככה נעסוק בדיבוב היום, דיבוב בשפתיים של הרבי, זכותו מגן עלינו, אז בשיחה אחרת, בלקוטט עוד חלק י"ג, הרבי מלמד אותנו עוד עיקרון יסודי על כוחה של תשובה. אני מזכיר למי שהגיע עכשיו, שאנחנו יודעים על פרשת החש הנחושת, ומראים שבעצם כל יסודות האמונה הם בפרשה של ששת הפסוקים הללו. ובשיחה אחרת, במקור ג', הרבי מלמד אותנו עוד עיקרון על כוחה של תשובה דווקא מהפרשה הזו. אמר משה, הקדוש ברוך הוא קראו נחש, ואני אסנו של נחושת. לשון נופל ללשון. זה דברי רש"י. מדברי רש"י, הקדוש ברוך הוא קראו נחש, ניתן להבין שלשון הציווי הקדוש ברוך הוא הייתה, עשה לך נחש שרף. אלא שהכתוב קיצר והשמיט את המילה נחש. ויש לבר את הטעם הדבר, פיפלימות העניינים. אמרו חז"ל, שאלו לתורה חותם העונשו, אמרה להם, יביא אשם והתכפר לו. שאלו לה הקדוש ברוך הוא חותם העונשו, אמר להם, יעשה תשובה והתכפר לו. ומפרקח בתורת החסידות, התורה נקראת חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן היא כפופה למגבלות הגיוניות מסוימות. ההיגיון אינו מסוגל להכיר בכוחה של התשובה, למחוק את החטא לחלוטין. לפי תפיסה זו, התשובה יכולה להשיג לכל היותר הקלה בחומרתו של החטא, כך שיחשב לחטא בשוגג, כלומר, זדונות עשו לו כשגגות, שעליו ניתן באמת לכפר במצוות קורבן, יביא אשם ויתכפר לו. הקדוש ברוך הוא לעומת זאת אינו כפוף להגבלות כלשהן, ולכן מנקודת מבטו, לא זו בלבד שבכוחה של התשובה לכפר על החטא ולמחוק אותו לחלוטין, כלומר יעשה תשובה ויתכפר לו, אלא שבכוחה להפוך את החטא עצמו לגורם חיובי, זדונות נעשו לו כזכויות. ומעתה יובן בענייננו, ריפויים שבני ישראל על ידי נחש הנחושת, ובבחינת זדונות נעשו לו כזכויות. אותו נחש עצמו ששימש להניש אותם בעונש מוות, וישלח השם בם את הנחשים, וים אותם ערב מישראל, הפך לאחר חזרתם של בני ישראל בתשובה לגורם המעניק חיים. והביט הנחש אחוז בחי, כלומר, הנחש הוא זה שפגע, והנחש הוא זה שירפא. ולכן ממשיך הרבי ואומר, אין המילה נחש מוזכרת בציוויו של הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא מצוטט בתורה, שכן מצד התורה, כביכול, אי אפשר להכיר בכוחה של התשובה, להפוך את הנחש עצמו מסמל של חטא ומוות, למכור כפרה וחיים. אך יחד עם זאת, כדברי רש"י, הקדוש ברוך הוא קורא נחש, שכן הקדוש ברוך הוא אינו כפוף למגבלות אלה, ובכוחו של הקדוש ברוך הוא יכול גם הנחש עצמו להפוך לגורם המעניק חיים, זדונות נעשו לו כזכויות. אז עד כאן ברמת הדרש החסידי. ראינו את יסוד הכפרה, איך יסוד הכפרה, איך עבודת התשובה רמוזה בפרשה שלנו. אבל עכשיו ניגע בעוד שני עקרונות יסוד, שאני אומר שיסודות האמונה, והיסוד הבא שנתמקד בו זה נראה מה מעלת וכבוד הצדיקים, לא רק בעינינו, אלא בעיני הקדוש ברוך הוא. וזה גם מתאים לג' תמוז, קצת לעסוק בצדיקים. כתב סופר, מה לנו יותר חסידים מהכתב סופר? בנו שלה, כתב סופר. כפי שאמר רבי מאיר אבו חצירא הקדוש, בבא מאיר, אצלנו חתם סופר זה גם חסידות. אוקיי? אז בואו נהיה בכתב הכתב סופר, רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בנו של החתם סופר, ופירושו כתב סופר על פרשת חוקת. קשה, דהשם יתברך אמר למשה לעשות שרף, עשה לך שרף, נכון? מה משה עשה? ומשה, ולמה עשה נחש? עשתם לדיוק. ונראה, דיני בני ישראל חטאו בשניים, שדיברו באלוקים ובמשה. כלומר, אם נפתח את הנקודה הזו יותר. וכי נגד מה שדיברו בשם יתברך, הוזקקו לנחש, כמו נחש הקדמוני, שהסית את חווה כנגד השם יתברך. וכנגד מה שדיברו במשה, הוזקקו לשרף. כבר אמרנו מסכת אבות, על תלמידי חכמים צריך להיזהר, למה? שלחישתן, לחישת שרף. אך כשם שאמרו רבותינו זכרם לברכה, אני לדודי ודודי לי, שהקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל עמו עד מאוד, וישראל מחבב את הקדוש ברוך הוא יותר מעצמם. כן, גם ככה, מחל הקדוש ברוך הוא על כבוד שלו והקפיד ביותר על כבוד משה. מה לא מפריע לו שיזלזלו באשר, מפריע לו שיזלזלו במשה רבנו בצדיק. וציווה שיעשה שרף כנגד מה שדיברו על משה, שלחישתו לחישת שרף. אבל משה מחל על כבודו עצמו וטבע כבוד קנו, לכן עשה נחש. מזכיר לי סיפור, לא תכננתי לספר אותו. הנה, יש לך סיפור על השבת, אוקיי? שהכתב סופר, ביותו ילד, אז הוא גדל בפרשבורג, אצל אביו, הכתב סופר, שהיה אמר הדאטרה, והכתב סופר אמר לבן שלו, הכתב סופר, לך לקצה השני של העיר, הוא קיבל אינדיקציה שיש איזשהו בעל חנות, שלא עלינו, לא סוגר את החנות בערב שבת. ופותח את החנות גם בשבת קודש. אז אמר לו החתם סופר לבנו הכתב סופר, הילד בן 12, 11, 12, לך לבעל החנות פלשן של העיר ותגיד לו שאני אמר הדעת חתם סופר, גוזר עליו שיסגור את החנות. אוקיי? אז הכתב סופר, תדמיינו את הסיטואציה, שישי בבוקר, רץ הקצה השני של העיר, ילד בן 11, סליחה אדוני, אבא שלי זה הרב, והוא אמר לי שתסגור את החנות כי שבת היום. מה אמר בעל החנות לכתב סופר? יאללה, יאללה, יאללה. וביידיש זה נשמע יותר טוב, אוקיי? רוח מן הון, אוקיי? הכל טוב ויפה. טוב, הכתב סופר רץ הבת, אומר לו, אבא, אבא, הוא לא מקשיב לי. אומר, תרוץ עליו שוב פעם ותגיד לו, ביידיש, דיר בלק, אם אתה לא סוגר את החנות, רב אמר יגור לך. תיזהר. טוב, רץ חזרה, כבר הגיע צהריים, מגיע לקצר, אומר, שמע, אבא אמר לי, נגיד לך, דיר בלק, תיזהר, לא תסגור את החנות, לא יהיה. סליחה, אני אקדים פה כי הרסתי פה קצת סיפור. הכתב סופר בבגרותו נבחר להיות רב בעיר גדולה בפולין, אם זוכר נכון, ואז שהוא הגיע לעיר ביום חמישי, אז הוא, והעיר מבל למדנים וכולי, אז הוא אמר למשמש, לך שים את הדף מקורות לשיעור כלולי בשבת אחר הצהריים. אז הוא אמר לו, השתגעת? אם ידעו מה המקורות שלך, הם יכינו ולא יתנו לך לדבר. כל מה שתגיד, יפריחו ויקשו עליך, לא יש שיעור. הוא אומר, הכל טוב ויפה, שים את הדף מקורות. וכמובן בשבת אחר הצהריים, שבת ראשונה, כתב סופר, פותח את הפה, מתחיל לדרוש, אומרת התורה, והגמורה אומרת, ורשי אומר, איך שמה רשי, איך אתה יכול להגיד ככה, תתתתה, התחילו להקשות. אמר להם שקט, מספר לכם סיפור. כשהייתי ילד קטן, סיפר להם את כל הסיפור. איך שפעם ראשונה לא שמע לו, פעם שנייה שמע, ואז הוא חזר על אבא שלו, אומר לו חתם סופר, תשמע בני יקירי, זה שם קדוש. חתם סופר היה מקובל. מסר לו שם קדוש. תגיד לאותו בעל חנות, שאבא שלך נתן לך שם קדוש, ואם הוא לא יסגור את החנות, אתה תצטרך להגיד את השם הקדוש הזה, ואין אחריות על מה יקרה לו. ילד בן 11. ראה אותו פעם שלישית לבעל החנות, אומר לו, בעל החנות, בפעם האחרונה אני מזהיר אותך. אבא שלי מסר לי שם קדוש, ואם אתה לא תסגור את החנות עכשיו, אני אצטרך להגיד את השם הקדוש, ואין לי אחריות על מה יקרה לך. אומר לו, יאללה, יאללה, יאללה. אומר הכתב סופר לאותם אנשים בעיירה, עצמתי את עיניי, אמרתי את השם הקדוש, ושפתחתי את עיניי, בעל החנות היה שרוע מת על רצפת החנות. וככה הוא אומר לאותם אנשים בעיירה, תשמעו מורי ורבו ישראל, אני לא זוכר את שם החנות. אני גם לא זוכר את שם בעל החנות. אבל את השם הקדוש אני זוכר היטב. מעכשיו בלי הפרעות. שקט. מאז לא הפריעו לו. כנראה השם הקדוש הזה לא הגיע לשיעורים כלליים בישיבה, אבל זה כבר משהו אחר, אוקיי? לענייננו, הקדוש ברוך הוא תובע את כבוד הצדיקים, יותר מאשר כבוד שמיים. תראו את הכלי יקר, משמעות פרק י' ב', שזה לא פעם ראשונה שמשה רבנו כביכול משנה מהציווי, הרי משה, השם אמר לו תעשה שרף, כי השם כאב לו הזלזול במשה, אבל משה עשה נחש, כי כאב לו הזלזול בשם. תראו מה הכלי יקר אומר שמות פרק י' ב', ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, כן, זה הציווי למרוח את הדם ביציאה ממצרים, ומשה הפך הסדר ואמר, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות, ועל דרך המדרש נוכל לומר, כי אמרו שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, שובו אליי תחילה, ואחר כך שובו עליכם. הכנסת ישראל משיבה, אין בי כוח לשוב תחילה, אלא אתה תהיה המתחיל שנאמר, שיבנו אדוניך ונשובה, ואחר כך ונשובה. ועל דרך זה הפורש במשקוף כלפי השם יתברך, עליון על כל על כל, כמו דעת אמר, כן? ונגיד במילים שלי, המשקוף זה הקדוש ברוך הוא, והמזוזות הם משה ואהרון הצדיקים. מה השם אמר? תעשו על המזוזות, ואז על המשקוף, נכון? מה משה אמר לישראל? קודם משקוף, אחרי זה מזוזות. כלומר, כל אחד חשוב לו השני. הקדושת לוי מברדיצ'ב, שבזכותו מגנה עלינו, כתוב שבתורה כתוב, מה זה? חג המצות. את חג המצות, תשמעו, נכון? חג המצות, זה השם של החג. למה חג המצות? למה נקרא חג המצות חג המצות? כי לא הספיק בצקם להחמיץ, כן? כי עוגות מצות, כי גורשו ממצרים, ולא הספיק בצקם להחמיץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא קורא לחג על שם מעלת בני ישראל, שיצאו ממצרים ועוד שלם רק מצות. איך עם ישראל קורא לחג? לא חג המצות, אלא זה חג? חג הפסח, למה חג הפסח? השם, פסח, כן? את בתינו הציל. כלומר, השם קורא לחג המצות על השבח שלנו, ואנחנו קוראים לחג איך? פסח על שם השבח שלו שהוא פסח ואת בתינו הציל. אז זה אומר קדושת לוי, אני לדודי ודודי לי, כל אחד דואג לשני. אז פה למדנו עוד יסוד, מעלת כבוד הצדיקים, החשיבה על הזולת, דיברנו על יסוד התשובה, ועכשיו נגיע ליסוד אמוני נוסף, שהשפת אמת, זכותו מגנה עלינו, מלמד אותנו בפרשה שלנו. מקור וב, שפת אמת, תפרש למד וב. בפסוק עשה לך שרף, במשנה, וכי נחש ממית, כבר כבר מתחבר לכותרת של הדף. וכי נחש מחיה, אלא בזמן שמסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים ליבם להבין שבשמיים מתרפאים. מקשה, היה צריך להיות הסתכלות לשמיים בלבד. למה נחש נחושת? כאילו אם כל התכלית זה להסתכל לשמיימה, למה צריך נחש? הסתכלו לשמיימה, לא? אכן באמת היה נחש מסוגל לרפואה זו, ששם הקדוש ברוך הוא רפואה זו, כמו כתב הרמב"ן ז"ל, שדרכו של הקדוש ברוך הוא למתוק מר במר. לכן אף שדרך הטבע מי שנשוך מכלב, ורואה את אותו כלב מזיק לו יותר, שם הקדוש ברוך הוא כאן להיפוך, שעל ידי היה יתרפאו. אף על פי כן זה הרצון, שביותו עוסק ברפואה הגשמי, יסתכל ויהיה ליבו לשמיים, על ידי שמיישב עצמו. וכי נחש מחיה? מה, אני מסתכל על נחש, הנחש מחיה? מה פתאום? וזה שאמר, מסתכלים ומשעבדים ליבם, פירוש אף שהם רחוקים מעולם העליון, ועוסקים בטבע, אף על פי כן ישעבדו ליבם, פירוש להסתכל לשמיים ולהראות שחפצים לצאת ממאסר עולם הזה והטבע, ולהידבק בו יתברך. וזהו עשה לך שרף, הוא ההתלהבות האדם לדבוק בו יתברך כנל. כביכול, האלוקות היא טובעת. היא טובעת במה? היא טובעת בטבע, נכון? עכשיו, התפקיד שלנו זה באמצעות הטבע להגיע לדבקות בבורא עולם, זה התלהבות בבת שם יתברך. יש סיפור, סיפרנו אותו עכשיו בשיעור טניה הקודם, על עניין של שייכות ואמונה, שגילו אלוקות בתוך האסתר, שהרבח ממז'יבוז' פעם חזר לביתו במז'יבוז', אחרי סדר צהריים, הגיע לארוחת ערב, ורואה את הבן הקטן שלו, בוכה, מה לא, בני היקר, זיס אלה, מה קרה? אומר, אל תשאל אבא, בכל זאת אני שואל, אומר לו, מה קרה? אומר לו, היום אחרי החיידר, שיחקתי עם החבר'ה בחצר של מז'יבוז', ושיחקנו מחבואים. מכירים את המשחק? כן, קובלנו בידינו, מחבואים. והתחבאתי, מה זה טוב, באחורי השיחים, אתגר, בצסת, כל הדברים, הקיצר כמו שצריך, ו... שעתיים שלא מחפשים אותי. עוד מעט שקיעה, אני יוצא החוצה, ומה אני רואה? הם בכלל שחקים כדורגל! הם שכחו ממני, בכלל לא חיפשו אותי! התחלתי לבכות! רבי ברוך שומע את זה, מתחיל לבכות, לבכות! ולא, אבא מה, גם לך עשו את זה בבית מדרש? אומר לו, לא, בני היקר, הקדוש ברוך הוא מתחווה כל כך טוב, יותר מאתגר בצצת. מתחווה כל כך טוב, אנחנו לא מחפשים אותו בכלל. זה עצוב זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתחבר, האלוקות היא טובעת בטבע. אנחנו לא מחפשים אותה, ולכן התפקיד שלנו זה דווקא באמצעות הטבע, הטבע גימטרי אלוקים, למצוא את הקדוש ברוך הוא. ועכשיו נוכל, לאור כל ההקדמות שהבאנו עכשיו, להבין, דיברנו פה על החטא של בני ישראל, אבל מה הרקע? נכון, אמרנו לא לראות את הסימפטום, אלא את השורש. מה השורש, מה הרקע לתלונות של בני ישראל, ואז נביא גם את התיקון. התיקון באותו דור, אבל תיקון שהוא לדורות. תראו את רש"י, במדבר כ"א, פסוקי מקור זין. כן, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. לפי שהמה נבלע באיברים, קראו קלוקל. אמרו עתיד המן הזה שיתפח במעינו, במעיים שלנו. כלום יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא? מוזר. אתם כבר 40 שנה במדבר. מדובר פה בדור המדבר, נכון? כלומר, זה אנשים שמעולם לא אכלו פיתה עם חומוס. הם לא אכלו אבטיחים, קישואים, שומים, הם לא זכרו את זה. כיפה הם נולדו? במדבר. הם לא מכירים שום דבר אחר חוץ מלחם אבירים. הרי מה הם מברכים על המן? אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים. אנחנו אומרים חז"ל. לא מוציא לחם מן הארץ. כי זה היה מן. עכשיו, המן הוא לחם מן השמיים, אז כולו נברא באיברים, אז הם לא ברכו כנראה אשר יצר. אולי רק על, על, על המים של הבאר, אולי כן ברכו, אני לא יודע, צריך עיון. אבל מה הקושייה? הלוואי על כולנו, לא? הלוואי על כולנו, אוכל שרק נבלע ולא מוציא, לא? זה מדרגה רוחנית עליונה. כאילו, תחשבו, מה אני מוציא בשירותים במחילה פה מכל האנשים הצדיקים? מה אני מוציא בשירותים? פסולת! כל מה שהגוף לא צריך. לא מריח טוב, לא. עכשיו, נדמו, 600 אלף ריבו, יוצאים החוצה, לא היה בדיוק שירותים כימיים ו... ברוך השם, מחיה, שאין צורך בזה. אז למה להתלונן? אלא כפי שהקדמנו בתחילת השיעור, השורש של התלונה קשור בדור הכניסה לארץ ישראל. למדנו בעבר, פרשת בעלותך, שזה דור דור המדבר, דור של יוצאי מצרים, זה בחינת לאה. כלומר, זה דור שראו אלוקות, זה אליוון והוא, ניסים גדולים ביציאת מצרים, לאה זה הבחינה הנשמתית יותר, הרוחנית יותר, ולכן הם לא מעשו במן, אלא הם התאבו לתאווה, לבשר. הם רצו גם להרגיש גשמיות. אבל פה מדובר על נשמות שהם רחל, בלשון האריזה. זה נשמות של ארץ ישראל. כלומר, עיקר העבודה זה ברור טוב מהרע, וחורש, וזורע, וקצר, ומאמר. סידור הדפת, זה לעבוד עם הגשמיות. ולכן, כלומר, עבודה עם הגוף, עבודה בארציות. ולכן, פה לראשונה יש טענה חזיתית נגד המן. אומרים, ריבונו של עולם, במן אין מה לברר. הכל מזוכח, הכל נברא באיברים, אין פסולת, מה העבודה שלנו? ולכן דור המדבר שנכנס לארץ ישראל זה דור שרוצה לפעול בעולם הזה. אני רוצה לברר, אני רוצה לפעול. אני לא רוצה רק חיים רוחניים שמוקף בענני כבוד ועמוד אש ועמוד ענן. פרק א', אנחנו כבר לא ניזונים מהבאר של מרים. אין כבר את ענני הכבוד של אהרון, נכון? אין לנו, אנחנו רוצים רק, אני לא, נגיד, הפוך. הם לא רוצים רק רוחניות מופשטת. מה הם רוצים? הם רוצים להרגיש, לברר, לעבוד. ושבני ישראל מתלוננים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, בעצם מה הם אומרים? אנחנו רוצים ארץ ישראל. יגיע כפיך כי תאכל. עובד אדמתו, ישבע לחם. זה מה שאנחנו רוצים. אבל מה הבעיה? עכשיו, השורש הוא נהדר. אנחנו חיים את זה היום, נכון? אבל מה הבעיה? הבעיה שהם עשו את זה מתוך בקשה. סליחה, הם לא עשו בתוך בקשה ושאיפה, אלא בתור טרוניה ותלונה. זוכרים את הדברים הנפלאים של הקומרנר משבוע שעבר? הרבי הקדוש מקומרנה, שאמר משהו מדהים, שאומר שאם קורח היה בא למשה, אמר לו, משה, בן דודי היקר ואהוב, תכלס, דוגרי, הכהונה מגיעה לי. שחרר! מה אומר משה? צודק, בוא תהיה, אתה כהן, אהרון, הוא עכשיו הכהן גדול. אומר הקומרנר שהבעיה של קורח, שהוא בא במלחמה, במריבה, ולא בדרכי הדרכי נועם. הוא היה בדרכי נועם, הוא היה הכהן הגדול. אז אותו דבר פה, השורש הוא טוב, אבל הם באו בטרוניה, בתלונה, ולא בבקשה. הזוהר הקדוש מוסיף ואומר שיחד עם מאיסת המן הם גם מעשו בתורה, שהיא גם כן רוחניות צרופה כביכול, כי הם רצו רק את השאיפה, את השייכות לארציות, לגשמיות, מבלי להבין את הצורך הכל כך גדול באור שבא מן השמיים, כלומר ברוחניות. ולכן באו הנחשים בתור עונש, ועל זה בעל התניא מקשה, לא בספר התניא, בליקוטי תורה לפרשה שלנו, אני אקרא זה לא לפניכם, רק שורה אחת, וקשה, למה לי נחש כלל? אלא והיה עם השחר נחש, יסתכל כלפי מעלה, כמו שראינו בשפת אמת. אם כל התכלית זה להסתכל כלפי שמיה, אז למה צריך את הנחש? פשוט תסתכלו לשמיים וזהו. לכאורה הנחש זה חיה רעה, נכון? עדיף היה ששורש הרפואה יגיע מכבש, או מיונה, או שאר החיות הטובות שישראל נמשלו להם, או דגים, אני יודע מה, איזשהו גפילטה, משהו. אבל למה נחש שזה חיה ארסית? אומר אדמו"ר הזקן, הוא לא אמר את הגפילטה, אבל הוא אומר שיש פה יסוד גדול מאוד מאוד חשוב. נחש הנחושת מזכיר לעם ישראל את השורש של אותם נחשים שפוגעים בהם. מי זה השורש של הנחש שפוגע בנו? זה מה שמכונה הנחש העליון. כלומר, לכל הנחשים במציאות יש איזושהי מציאות רוחנית בשמיים שנקראת הנחש העליון, ומהנחש העליון משתלשלים כל הנחשים, הקוברה והזעמן וכו' וכו', כל הסוגים השונים בארציות, למטה. אז הקדוש ברוך הוא מלמד שכל דבר למטה בארציות ניזון משורשו הרוחני בעליונים. ולכן הנחש התחתון שמקיש והורג אנשים למטה לא יכול לפעול מבלי שהוא מקבל פקודה והנחיה מפורשת מלמעלה. וזה לא חידוש של הזוהר, זה כבר ירושלמי מפורש. תראו מה קורה, ירושלמי פאה, פרק א', הלוך א', אמר רבי שמואל בר נחמני, אומרים לנחש, מפני מה אתה מהלך ולשונך שוטט? אמרו לו, דו גרם לי, מה נהיה לך שאתה נושך אריה, אריה טורף ואוכל, זאב טורף ואוכל. את, מה נהיה לך? כלומר, בסדר. אריה טורף בשביל לאכול, נכון? השועל זאב טורף אוכל, ונחש, הוא מקיש, מה אתה נהיה? אתה לא אוכל את הבן אדם, נכון? אז למה אתה מקיש? מה אתה נהנה מלהרוג אנשים אחרים? אמר להן מקהלת, אם משוך הנחש בלא לחש. אילולית, אמר לי, מנשמע מן השמיים, נחית להבין הנחית. אם לא היו אומרים לי משמיים להקיש, לא הייתי מקיש. כלומר, מה הנחש של הנחש? עושה רצון השם. זה לא אריה שטורף בשביל שיהיה לו קלוריות ופחמימות. לא. כך גם בזוהר הקדוש, הוא מוסיף פה איזשהו פרט מעניין על פעולת הנחשים. תראו מקור ט', זוהר על פרשתנו. וידבר העם באלוהים ובמשה, שאמרו דבר רע בקדוש ברוך הוא, תרגומו, ועם משה נצאו. כן, למה אליתונו? זה תרגום לעברית. שמו כל הפנים שוות, בגלל זה הזדמנו להם נחשים ששורפים אותם כאש, ומכניסים אש למאיהם ונופלים מתים. כמו שנאמר, וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים. רבי חייא אמר, נחשים היו באים, מלחשים בפיהם ונושכים ומתים. מה מלחשים? כמו שנאמר, אם ישוך הנחש ולא לחש. אש היו מלהטים בפיהם ונושכים וזורקים בהם האש, ומהם יוקדים ומתים. הנחשים בעצמם בעצם, לפני שהם נשכו והמיתו, הנחש היה בא לפלוני אלמוני, לוחש לו עם משוח הנחש בלא לחש, כלומר הכל זה משמיים, על פי הירושלמי בפאה פרק אף, אם אתה שואל שם, ואז מקיש אותו. לכן, כלומר, מבלי הוראה בעליונים, אין שום פעולה בתחתונים. לכן דווקא הנחש, שהוא הגורם הממית, הוא כעת הגורם שמוליד חיים. אבל רק כשמבינים שהנחש למטה לא יכול לפעול כלום מבלעדי הגזרה בעליונים למעלה של הקדוש ברוך הוא, כלומר שהנחש למטה לא יכול לפעול בלי השורש הרוחני שמחיה אותו, רק אז מבינים שמקור ההצלחה האמיתי זה האינטראקציה, כלומר זה החיבור בין העליונים לבין התחתונים. וזו הייתה נקודת הכשל של דור המדבר. דיברנו על זה בפרשת בעלותך בעבר, פרשת שלח לפני כמה שנים. המן עליו התלוננו בני ישראל, זה השורש הרוחני של הלחם שיהיה בארץ ישראל. בעומק, בתכלס, אין הבדל בין המן שהיה אז במדבר, לשניצל אורז ושועית שיהיו בארוחת צהריים, או לפסטה שיהיה לארוחת הערב, או לפנקייק הזהב ירום עודו שיהיה מחר בבוקר. אין שום הבדל. זה אלוקות וזה אלוקות. שורש הפנקייק הזהב זה במן של יום שישי, שזה מנה כפולה וכו', יכול להיות לחם משנה וכו', בסדר. כתוב בזוהר פשט בשלח, שאדם אוכל ארוחת צהריים, זה נס כמו המן, לא פחות מזה. עד כדי כך. כי הכל זה מעט השם. עכשיו, בשונה מדור המדבר, שכל רגע ראו והרגישו את הנוכחות שקדוש ברוך הוא בחייהם, הם יצאו ממצרים, הדור של הכניסה לארץ עומד לכניסה לעולם גשמי, לטבע, לגשמיות. ולכן חלקים נרחבים מספר בדברים, ספר הכניסה לארץ, מלא באזהרות שחס וחס ושלום, שכוחי ועוצם ידי, שנשכח את השם, שנחשוב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם, כי הוא רק כוח לעשות חיל. המון המון עזרות, הרבה פרשיות, שלא נשכח את השם. כי במדבר ברור שלא נשכח את השם. אבל בארץ ישראל, אני גידלתי. אני חרשתי. אם לא הייתי חורש, לא היה קורה. הכל בזכותי. ולכן, בכוחו של נחש הנחושת גם לרפא, אם השם אומר לו. הכל תלוי במידת החיבור בין שמיים וארץ. והדברים האלה רמוזים במשנה במסכת ראש השנה. משנה שמרבים אפילו יש כזה שיר, היינו שרים אותו בגן, אני זוכר, טוב, לא נשאיר אותו כרגע. כן, משנה מסכת ראשונה פרק ג', וראה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וגומר, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם, ושבשמיים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים, כיוצא בדבר אתה אומר, עשה לך שרף ושים אותו הנס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, היו מתרפאים, ואם לאו היו נימוקים. למה המשנה מזכירה, חשבתם על זה? שני ניסים שלכאורה לא קשורים. איזה ניסים היא מזכירה המשנה? מלחמת עמלק ו... נחש הנחושת. למה לא לתת? לא יודע, מעל וקריאת ים. כאילו, חסר ניסים במדבר? עכשיו תשומת לב, קודם כל, מלחמת עמלק זה הנס הראשון של עם ישראל. אחרי קריאת ים סוף, יצאו ממצרים, זה הנס הראשון בדרך. נחש הנחושת זה הנס האחרון. כלומר, מדובר בנס הראשון ובנס האחרון. עכשיו, לכאורה, שני הניסים מאוד מאוד דומים, ואז הקורלציה, הקישור ביניהם, ההתאמה, היא מתבקשת. כי במלחמת עמלק, מה צריך לעשות? להסתכל על, יד, על, על, על ידיו של משה, על אמצעי, ובנחש הנחושת להסתכל על הנחש. כלומר, למעלה, אבל איזשהו אובייקט מסוים. יש פה הבטה, אגב, רק הבטה, לא להגיד משהו, לא להתפלל, לא לעזות מי חטאת, כלום. רק הבטה לאיזשהו חפץ, אובייקט כלשהו, ובגין ההבטה הזו, הישועה תגיע כתוצאה מזכירת השם באמצעות על ידי ההבטה. עכשיו, שני הניסים הללו, מלחמת המלאק ונחש הנחושת, מציינים את תחילתו וסיומו של תהליך החינוך שבני ישראל במדבר. פרשה הבאה, יש לנו את בלק ובילם, ואז פנחס כבר עברת המקל מיהושע, ממשה ליהושע, וכיבושים כבר, ומטות מסי, ודברים אחרי הכניסה לארץ. מלחמת המלאק. הקדוש ברוך הוא בשום מקום לא ציווה את משה להרים את ידיו. גם לא כתוב בשום מקום שבני ישראל מביטים אל ידיו המורמות של משה. לכאורה, ידיו של משה הם המנצחות במלחמה, בלי תפילה, בלי שום נס כלשהו. העם נלחם עם ישוע למטה, משה מרים ידיים, שהוא מרים את הידיים ישראל גוברים, שהוא מוריד הם מפסידים. זה לא קשור, אין שום הבטה. לא כתוב שהם מסתכלים עליו. משה מתפלל בשביל בני ישראל, ובני ישראל נושאים מכוח תפילתו של רבנו, של משה רבנו. כלומר, השלב הראשוני בחינוך, אתם לא צריכים להתפלל לבד, אתם צריכים להאמין בצדיק. והוא יעשה את כל העבודה בשבילכם. צדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה, אומר אמן למלך, אלא צדיק באמונתו יחיה. עכשיו, בנחש הנחושת, עכשיו זה הגיוני, כי אנחנו במלחמת המלאק, מזכיר לכם, זה לפני מתן תורה. אוקיי? עכשיו, נחש הנחושת כבר בשנה 40, העם כבר מאמין בשם, הוא כבר חי ניסים, נכון? בחטא הקודם, אי מריבה, הם מתלוננים על משה. וירא ואב עם משה, ויאמרו, ולמה אבאתם את קהל אדון המדבר הזה? מי ישם במצב? משה. אבל בתלולה הנוכחית, ותסתכלו שוב פעם במקור א', בפסוק ב', בתלולה הנוכחית עכשיו של נחש הנחושת, בני ישראל סוף סוף גילו מי האשם כביכול במצב שלהם. בפעם הראשונה, מאז יציאת מצרים, אנחנו מוצאים וידבר העם באלוהים ובמשה. בסדר הזה. הפעם זה פעם ראשונה שיש תלונות גם על השם ולא רק על משה. בניגוד לניסים עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא בשום מקום לא מצווה על משה לעצור את המגפה. קח קטורת והולך מהרה וחפר על העם כי החל הנגף. לא, 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 לא. בשום מקום השם לא אומר להם תעצור את המגפה. מה אומר לו? עשה לך שרף ושים אותו על נס. זהו. והיה כל הנשוך וראה אותו בחי. סיימנו 40 שנות של, שנים של חינוך. 40 שנות חינוך. ועכשיו בני ישראל צריכים להבין, אתם צריכים מעכשיו להתפלל לבד. משה לא יעזור לכם. משה הוא לא בוקע את הים, ידיו אינם עושות מלחמה. הנחש לא ממית והנחש גם לא מחיה. הם כבר יודעים מפרק כ', בעקבות מי מריבה, שמשה רבנו לא ממשיך איתם לארץ. הוא לא יעבור לכם את הירדן, הוא לא יכניס אתכם, הוא לא יכבוש לכם את הארץ. הם מבינים עכשיו שהקדוש ברוך הוא היחיד שאוחז את מפתחות החיים והמוות, מפתחות הניצחון והתבוסה. זה רק הקדוש ברוך הוא. והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. ופה זה ההכנה את המובטחת. אתה צריך משהו, מה הכתובת שלך? לא רבנו! מה הכתובת שלך? אך ורק הקדוש ברוך הוא. אל תבנו על הצדיק שהוא יתווך עבורכם. יש סיפור, מסבתי מהרב קרליבך לפני הרבה שנים, שהיו שם חבורת קבצנים, שהיו צריכים, עוברים מעיר לעיירה, משתתל לכפר, קבצים נדבות. פעם אחת היו רעבים, 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 כבר שלושה ימים לא אכלו. אמרו, יש לנו סטארט-אפ. אמרו, בחורצ'יק, אתה אמצעי, אתה הכי גבוה, יש לך זקן לבן, יאללה. מצאו מאיפה של איזשהו פרק, מעיל ככה קפוטה לבנה ארוכה, שמו לו שטריימל כזה מעודר, אמרו לו זהו. הגיעו לירה, שלום, שאו למעלכם, שאו למעלכם, זכינו ונמצא פה כבוד קדושת, אדוני נימרני ורבי, אז לא הפייסבוק, לא היוטיוב, ראו מישהו מזקן לבן, בפרק כזה לבן, אמרו, הנה זה המזכיר, זה המשמש, איך זכיתם? והם סמכו, מה, הגיע הרבי, וזה, הרבי מתזדי בלוך, ואימו אימו, לא משנה, תלחרו שם. אוקיי, הרבי מטטריס, יש לנו ניגון טי, נה 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 וכל העיירה כמרקחה, אשרינו, מה זכינו? מניים גורלנו, להתקרב לרבנו! קודש הקודש של הרבי מטטריס, על הכיפק, בסדר גמור. והוא מתחיל ככה לקבל קהל, והתוועדויות, ושר איתה, ועושה תנועות ידיים, וכמובן, פתאום, אנשים באים עם בקשות, טטטטטטטטט, וערב שבת, כל מביאים מביס על הגלט, עם כל הבקשות מה מגיעה? כסף, וכסף, וכסף, וכמובן, הוא מחלק שיריים, זה מה שהוא אוכל, ראשון, מהקיגן, מהצ'ונט, אמר חי, אבל פתאום בטיש, לא בטיש, בסעודה השלישית, רבא דרבין, מתפרץ ראש הקהל, אומר לו, רבנו, התינוקת, התינוקת מתה, קח, תעשה משהו. והוא מסתכל לרבי מטטריס השני, מה, זה לא, אופס, לא תכננו את זה, נכון? לא חשבנו עד הסוף. אמרו לו, לא, אל תדאמרו לו, הרב התפלל. איך אומרים לה, זה. טוב, הוא לוקח את התינוקת, רץ לחדר הפנימי שם ליד ארון קודש לבד, ופתאום אחרי שעתיים שומעים קול של בכי, הוא יוצא והתינוקת חיה. המחיה! כמה כסף נשפח אחרי ההבדלה. ניסים ונפלאות, וככה, וכולם באורות, חוץ מה, שני קבצנים, מה? הוא באמת רבי? איך הוא עבד עלינו? איך הוא הסתיר אותנו? והם רוצים לכרוס עליו. וכמובן, איך שהם מוצאים מהירה עם כל הכסף, אומרים לו, מה זה? אתה מסתיר את עצמך? מה זה צריך להיות? מה קורה לך? אתה קבצן או לא? אומר לו, שלא תתבלבלו, אני קבצן ונבל בדיוק כמוכם. אומר לו, אבל איך יאתה? אומר, שום כלום. נכנסתי לחדר, פתחתי ספר תהילים, פרק סמכתת פסוק זין, על יבוא שובי קובעך, אדוני אלוהים צבאות, על יקלמו במבקשך אלוהי ישראל. אומר, דשליח ציבור, בימים נוראים במוסף. אמרתי, ריבונו של עולם, מה הם אשמים? הם חושבים שאני רבי. עכשיו, אני נבלה בן טרפה. אני יודע שאני כלום, אפס אפפים. אבל מה לעשות שמאמינים בי? אז עשה למענך, לא למענן, לא בשבילנו. ועל זה התפללתי, וברוך שם היא קמה לתחייה. ולכן, אל תבנו על הצדיק שיתווך עבורכם. הלימוד חושב, נכון שתפנו ישירות לקדוש ברוך הוא. בהמשך הפרשה אנחנו נראה שבני ישראל באמת מפנימים את הלקח הזה. אחרי פרשת הנחושת עוברים למלחמת סיחון ואוג. בפרק כף הרועים מסתלקים, נכון? אהרון ומרים. אחרי מי מריבה, לפני מות אהרון כתוב, וישלח משה מלאכים מקדש של מלך אדום. כלומר, משה מנהל את ישראל, הוא זה ששולח מלאכים. אחר מכן אהרון מת, ואז מלחמה בכנעני, מלך ארד וכו'. תראו מה קורה י"א. פרק, במדבר פרק כ"א, תחילת הפרק. וישמע הכנעני מלך ארד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, וישם ממנו שבי. וידר ישראל נדר לאדוני, ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את עריהם. וישמע אדוני בקול ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם את אהם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. יש פה משהו לא ברור, מי חסר פה בסיפור? מי חסר? לא, לא, לא. משה, איפה משה? עד עכשיו מי עשה כל דבר? משה רבנו. פתאום עם ישראל פועל לבד, וידר ישראל, וישמע השם בכל ישראל. לא היה כדבר הזה מאז יציאת מצרים. אחרי זה שירת הבר, נכון? אז ישיר? אז ישיר משה. נכון, זה בשמות. מה עכשיו? אז? ישיר ישראל את השירה הזאת. הליבר הנולה? אז ישיר משה, אז ישיר ישראל. בחלק פסוק כ"א באה הפרשה עם שיחו מלך האמורי, כתוב שם, וישלח ישראל מלאכים. מקודם מי שלח מלאכים? וישלח משה מלאכים. מה קורה? אז אפשר לומר שני תירוצים. תירוץ אחד זה שהגורם הראשון זה מיטת אהרון, שלאורך כל אהרון, אהרון הוא המתווך, הוא יהיה לחלפה, הוא המתווך בין משה רבנו לעם ישראל. כלומר, אהרון מתוך הדרגה האלוקית הנשגבת שלו, הוא מתווך בין הרי המאים למשה רבנו עם המסווה שהוא ולוקים, כן? פל פי הדרבר בו לבין עם ישראל. אבל הגורם השני שבינם יותר משמעותי מה שלמדנו היום. וכי נחש ממית? וכי ידיו של משה יוצאת מלחמה? שיש קשר ישיר לבורא עולם? לא צריך מתווך. אם אני מכיר את בעל הדירה שאני רוצה לקנות אותה, אז אני אפשר למתווך ולשלם חודש שכירות, או לשלם אחוז או עשר. למה? חבל על הכסף. תיווך זה מי שלא מכיר, נכון? פה אני מתווך, שמה, אני לא מכיר, תקריא לי פה בתים בשכונה. אבל זה עולה כסף. אבל לכן, אחרי שהחושת למדנו שאם יש בורי עולם, לא צריך תיווך. הם כבר יודעים שמשה רבנו להכניס אותם לארץ. ולכן הם היו משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. הם כבר לא תלויים במתווך בצדיק. ישירות לאין סוף ברוך הוא. וזה התהליך החינוכי של עם ישראל ממלחמת עמלק. לכן וכי נחש ממית, התשובה היא לא. השם ממית ומחיין. לכן הנחש לוחש. עם משוך הנחש בלא לחש. ואז הם מבינים, הכל זה השם. ולכן צריך להסתכל על הנחש הנחושת, אבל כאמצעי למה? לאין סוף ברוך הוא. ולכן אחרי הנחש הנחושת אין יותר משה. וידר ישראל, וישמע ישראל, אז ישיר ישראל. עכשיו הם ראויים להיכנס לארץ המובטחת. מי שליבו משועבד לשמיים, כלומר מי שלא עובד עם מתווכים, אז הוא עם השם בכל דבר. ואז ממילא יש לו כתובת. יש לו כתובת, הוא לא מרגיש לבד, הוא לא מרגיש בודד. שלא מרגיש בודד, שמח. שנאמר, תראי נאי 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 nine nine ya bam 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 nine 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 ya bam 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 nine 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 מאוד קל לדבר על לחיות בלי תיווך, אבל לדבר על לחיות את זה, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.